אנחנו ממשיכים במידה הרביעית, לשארית נחלתו. הנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה, לומר, מה יעשה לי ישראל והם כרובי שאר בשר לי אמהם, שהם בצוג להקדוש ברוך הוא, וקורא לה ביתי אחותי אמי כדפרשו חז"ל. אתם מכירים את המדרש רבה בשיר שירים, כן? כן, לא, אולי? אז אין לנו פה תנ"ך. רש"י מצטט את זה על הפסוק, מה זה ביתי? לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, לא זז מחבבה, קמו נשקו על ראשו, נראה את זה. אבל אחר כך נפתח שיר שירים לעצמי בפנים. אה?
אני צריך להגדיל את החום של החום, כי הוא תולד כל כך קר.
אוכתיב? מה?
אני מדבר פה קליט על
הסוגל. אוכתיב, ישראל אב קרובו, ממש קרבה יש לו עמהם ובניו הם, והיינו לשארית נחלתו, לשון שאר בשר. אז דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בצורה, ביחס שאנחנו כאילו הקרובי משפחה שלו, אנחנו המשך שלו, שאר בשר, וסוף סוף הם נחלתו. ומה אומר? אם האנשים הרי הכאב עליי, כי דכתיב בכל צרתם לא צר, בכל צרתם לא צר, כתיב בלא באלף, לומר שצרם מגיע לפלא העליון, וכל שכן הדו פרצופין שבהם עיקר הנהגה, וקרינן בוו לא צר. זה החלק הקבלי פה, אני מושג מפשד, אבל הקרי הוא בכל צרתם לא צר כדכתיב, ותקצר נפשו בעמל ישראל לפי שאינו סובל צערם וקלונם מפני שהם שארית נחלתו. וזה דבר שגם כן אתם תראו בחיי נישואין, אתה רואה משהו ובא לך להגיב, אז בסוף אתה מגיב, ואז הצד השני בצער ואתה מצטער. אז אתה כאילו זה שהצדק איתך והצד השני לא צדק לא עוזר לך כלום, כי אם אתה אומר משהו והצד השני בצער, אז גם לך צער. אז בכל צרתם לא צער, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. גם כשאנחנו לא בסדר באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא אומר, נו מה אני אעשה? אז בן אדם יש לו יד ימין שהיא לא בסדר, אז מה הוא יעשה? ייתן לה מכה? יחרוץ אותה? מה הוא יעשה? אז יש פן שהיחס צריך להיות כזה, שזה המשך שלי. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כהמשך שלו, הוא אומר, מה אני אעשה להם? איך אני יכול להניש אותם? כך יתנהג האדם עם חברו. דרך אגב, אז מפה יוצא לנו שהעונש שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו הוא לא מתוך הכעס. זה לא כמו אדם שאומר, אני לא סובל אותך ונותן אגרוף. זה ההפך, אני אוהב אותך, אכפת לי ממך, ועכשיו למרות שזה כואב לי לעשות את זה, אני אעשה את זה. אני יכול לומר לכם שהרבה פעמים אחרי שנותנים תגובה קשה לילד, ההורה הולך לחדר ובוכה. יותר מהילד. הכאב של ההורה הוא יותר מהילד. כי אתה צר לך לצייר אותו. לפני שבועיים הבן שלי רכב בצורה שהייתה מסוכנת, רכב על האופניים. ואני עזרתי אותו כבר כמה פעמים לא לעשות את זה. לקחתי לו את האופניים. באמצע שכולם שיחקו עם האופניים, אמרת לו, לך תחזיר את האופניים בית, אתה לא ממשיך לרכב היום. אני יכול לחתום בפניכם שכמה שהוא כעס עליי, הצער שלי היה יותר גדול מהצער שלו שהוא לא רכב על האופניים. אני חותם לכם, אתם רואים, אצלי זה יושב עד היום. הוא המשיך עם החיים. הראיה שהוא עשה את אותו שטות לפני, כשבוע אחרי, אז זה לא ישב אצלו מספיק. כשאכפת לך ממישהו, אז גם כשאתה צריך להגיב, אתה מגיב כי זה מה שהוא צריך, ובסוף לך כואב לפחות כמו שכואב לו.
זוגיות זה נכון גם?
מה?
זוגיות זה נכון גם?
זה אמור להיות. 100%.
אתה נכנס, כאילו, לפעמים בידן צריך להכנס לאשתו ופוגע, כאילו מה זה? זה למה שלא נעים. זה שאלה טוב והוא מצטער אותם.
מה אתה חושב? אם הוא כמו שצריך,
אז... לטובתה?
לפעמים אין ברירה.
הוא לא כאן
יחלה, אבל... נכון, אבל לפעמים אין ברירה. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה. יש זוג שחזר בתשובה, בסדר? ולילה אחד לפני תחילת שנת הלימודים האישה אומרת לבעלה, תראה, לא מתרשק לי לחסות את השיער, נמאס, רוצה להסיק לחסות את השיער. אז בעלה אומר לה, תראי, אני לא, כמובן, אני לא כופה עלייך כלום, אבל בואי נשקול, אנחנו מכניסים את הבת שלנו למערכת חינוך מסוימת, ושם זה יגרום בעיות עם ההנהלה ועם החברות, למה לעשות לה את זה? בואי ניקח את הבת, נעביר אותה לחינוך חילוני, ושם לא יהיה לנו את כל הטקלים האלה, למה, את צריכה לא להרגיש בלחץ, והבת, שהבת לא תהיה בלחץ גם כן. זו לא הייתה כוונתו, כוונתו הייתה שהיא תחשוב רגע מה היא הולכת לעשות לעצמה ולבת. אם זה שלא מתחשק לה זה סיפור אחד, אבל מה זה יעשה עכשיו לבת ולבית זה סיפור שני. אז הוא הלך איתה. אז כמובן שהיא הזדעזעה ואיך אתה יכול לומר כזה דבר, וזה דרכנו והחלטנו, ורק כי קשה לי בנקודה אחת, ונפגעת עם כי נשמתה ובכתה והכל, והוא צר לו בצערה, אבל הוא יודע שלא היה לו דרך אחרת. מה הוא יאמר לה עכשיו? אין ברירה? אז הוא הולך איתה. רק הוא הולך איתה את הצעד הבא. עכשיו היא בצער גמור, איך הוא יכל לומר כזה דבר והכל, אבל למה היא עשה את המסר היא קיבלה? זאת אומרת, הוא עשה את זה בצורה מתוחכמת, הוא פשוט אמר לה, בואי, בסדר, אני מקבל את הצעד, בואי נעשה את זה, אבל בצורה שלא יזיק לבת. זאת אומרת, הוא אמר לה את זה בצורה עדינה, מה נעשה? למה יעשה הראיה שהתקשרה אליי ואמרה, אתה חייב לדבר עם הבעל שלי, איך הוא שוקל לשלוח את הבת לחינוך חילוני? ובעצם הוא עשה לה תרגיל. אבל עם כל הצער שהיה לה, אז גם לא, אני אומר, יש מציאויות בחיים שאין לך ברירה, אין לך מנוס. אתה... נכון?
לא כמו עם ילד, זה קורה הרבה.
גם עם ילד זה לא קורה, זה לא אמור לקרוא הרבה. זה לא אמור להיות הרבה. תחשוב חופש של 3 שבועות ויש לי דוגמה אחת מפני שבועיים. נו. זה לא אמור לקרוא הרבה.
אפילו גם בין הזמנים.
כן. לטובה או למוטב. טוב, אז למה יעשה כן? יש כזו מציאות גם בין בני זוג, שלפעמים בן אדם צריך להגיב. ויש כל מיני סיטואציות שבן אדם כן צריך להגיב. ואז צר לו בצער של השני, ואמור להיות לו צער בצער של השני. כך יתנהג אדם עם חברו. כל ישראל המשאר בשר אלו עם אלו. מפני שהנשמות כלולות יחד, יש בזה חלק מזה ובזה חלק מזה. ולכך אינו דומם, רובים עושים את המצווה, וכל זה מפני כללותם. ולכך פרשו רזל על הנמנה מעשרה ראשונים בבית הכנסת, אפילו 100 באים אחריו, מקבל שכר כנגד כולם, 100 ממש כמשמעו. מפני שהעשרה הם כלולים אלו באלו. הרי הם 10 פעמים, 10 הם 100, וכל אחד מהם כלול ב-100, אם כן אפילו יבואו 100, הוא יש לו שכר 100. וכן מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו, וכשחוטא אחד פוגם את עצמו ופוגם חלק אשר לחברו בו, נמצא מצד החלק הוא חברו ערב עליו, אם כן אמשר זה עם זה. יש חלק של כל אחד בשני, וזה דבר שאני רק רוצה לסיים את הפסקה ואז נחזור לזה רגע. ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו. טוב, לפני שנמשיך. על פניו זה נשמע שאהרון הכהן יכול לראות את העולם ככה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מה רוצים ממני? והתשובה היא שזה ההרגל שאדם יכול להיכנס אליו. אתה עומד בתחנה המרכזית, מגיע אדם מסריח, מתונף, שיער מגודל, ציפוניים מתונפות, משתעל, והדבר הראשון שבא לך לעשות זה לעבור לצד השני של התחנה. אלף מחשבות עולות בראשך, ותלוי באדם האם הוא נותן למחשבות האלה לגבור, או הוא עוצר ואומר, רגע, הבן אדם הזה כמוני חמור. הרי אנחנו בסך הכל שנינו יהודים, שנינו גם בני אדם, תעזוב יהודים, אבל שנינו יהודים, הוא חלק ממני. אני זוכר שני סיפורים. לפני כ6 שנים, שמחת תורה, אני לא אוהב את המניינים האלה שמעריכים, הלכתי למניין פרטי של אדם זקן, כדי שאני את כל התפילות שלי אעשה בנחת, אחר כך אני לוקח 15-20 דקות מצטרף לריקודים וממשיך ללמוד שער היום. אין לי ראש עכשיו קורא לי ברירה, אבל עד לפני שנה הייתי מסיים שמחת תורה עד 9:30 בבוקר, ללמוד שער היום, כמו שיום טוב צריך לראות. אבל הלכתי למניין פרטי, שעשו בשביל איזה אדם זקן שלא יכל להגיע לבית כנסת, ויושב שם ילד לידי עם צינור בקנה שלו, וכל כמה דקות הוא מתחיל להשתעל, והצינור צריך להוציא לו את כל ההליכה, ואני לא יודע אם אתם מכירים את הרעשים שזה עושה, ואת כל ה... מי פעם הייתם במחלקה הגריאטריה בבתי חולים, אז אתם עדיין מכירים את זה? נכון. זה מאוד לא נעים. אבל אתה מסתכל, ואתה רואה ילד מתוק, חמוד, מסכן, הוא לא עשה כלום. הוא יושב עם דלי לידו, וכל כמה דקות צריך להקיא ולירוק, ואין לך שום תחושה חוץ מרחמנות לילד הזה. עכשיו אתה פתאום נתפס, אתה אומר, רגע, אם הוא היה נראה כמו ההוא בתחנה המרכזית, מה הייתי חושב? תעשה לי טובה. אבל ההוא בתחנה המרכזית גם כן, יש הרבה דברים שהם מעבר לשליטה שלו. אז כשאנחנו מסתכלים על הילד, אנחנו מרגישים רחמים. אבל כשאנחנו מסתכלים על המבוגר, מה אנחנו מרגישים? כי יש לנו בחירה על מה להתמקד, על מה לחשוב. בן אדם יכול לנתב את מחשבותיו. וזה אחד מהמפתחות, דרך אגב, לזוגיות. אם בן אדם מרגיל את עצמו לחשוב, זה ההמשך שלי, זה חלק ממני, אז כל המחשבות וההתנהגויות הן שופות מזה. אם בן אדם חושב, מה קורה איתה? לא הבנתי. לא סיכמנו שהיא תצא מהמיטה ותכין ארוחת בוקר, אני חוזר מהתפילה, היא עדיין ישנה. מה קורה איתה? לא סיכמנו שהיא תמלא דלק, אני עכשיו צריך ללכת בדרך לעבודה למלא דלק, או לקוות שאני אגיע בלי שהדלק ייגמר. אלפי טענות שהן מוצדקות, ככה סיכמנו, רגע. אבל איך אני מסתכל על הבן אדם? ואותו דבר לבן אדם בתחנה המרכזית. היה בית כנסת שנכנס אליו אורח. והאורח ניגש לרב ולחש לו משהו באוזן, ואז הרב עצר את התפילה וקם נאם בפני הקהל. ואמר להם כך, זכות גדולה היא לנו, בא אלינו מהבית חולים, יהודי, לא זוכר את השם שלו, נקרא לו מנחם, בא אלינו מהבית חולים, ומנחם יש לו מחלה שזה לא בשליטת עצמו, הוא עושה רעשים, רעשים כאילו הוא הולך לטרוף אותך. זאת אומרת, יש רעשים שהוא עושה, שהוא מתחיל לעשות כמו נמר שלך טוב. אין לו שליטה, יש לו מחלה, ואנחנו מאוד מאוד גאים שהוא בא ומצטרף אלינו לתפילה. הוא ביקש שאני אודיע לציבור שאנשים לא יפחדו ולא יתביישו, אין לו דרך לשלוט בזה. ואנחנו מודים לו שהוא זיכה אותנו והשתתף איתנו בתפילה. אז קודם כל הכבוד לרב שעל המקום הציג את זה יפה, וכל הכבוד לאדם שבא לבית כנסת. ואחר כך אתה יושב בבית כנסת, כל מי שלא הגיע בזמן, אתם יכולים לדמיין מה הם חושבים, מה זה הבן אדם הזה שעושה רעשים כאלה. אז האחרים מעדכנים אותם שזה לא בשליטתו וזה לא אשמתו, וההפך, כל הכבוד לו שהוא בא. אבל תחשבו רגע, אתה יושב על הרכבת, מתיישב לידך בן אדם ומתחיל לעשות רעשים כאלה, איך אתה מסתכל עליו? הוא לא נורמלי. מה
הוא רוצה
ממני? לא נורמלי. גם האנשים הלא נורמליים, אז אני הלכתי לישיבה של הרב פיינשטיין, ושם כל בן אדם חמישי או שישי היה לא נורמלי. היו מלא משוגעים שם. מלא. ברצינות, כן, כי לרב פיינשטיין היה מהלך, כל עוד שהם לא מפריעים לציבור, אל תסלק אותם לרחוב. אז היה לך שם... אחד כבר הלך לעולמו, שני שהיה נותן לנו נאום כל יום איך שה-FBI מסתכל עלינו מהמנורות ומקשיבים לנו, שלישי שהיה הולך לבתי משוגעים וחותם ערבות על משוגעים לשחרר אותם כי הוא החליט שזה קונספירציה להכניס אנשים לבתי משוגעים, רביעי שהיה נותן לנו נאום איך שאנחנו לא אמורים להתגלח, חמישי שהיה נותן לנו שיעורים איך לפתוח מנעולים ואיך הוא קיבל איידס וכל מיני, אני אומר שם, אני עכשיו מתחיל להיזכר כל המשוגעים שהיו שם. וכשאתה בישיבה איפה שהם יושבים לידך, אז אתה לומד לומר להם בוקר טוב, ואתה לומד להתייחס למשוגע. ופתאום אתה לומד שגם עם משוגע אפשר לפתח איזושהי מערכת יחסים. נכון שפה ושם הוא יבוא ויצעק עליך, אתה לא קלטת שזה אדם של ה-FBI שהלך אחריך עד הישיבה, למה אתה נתת לו ונותן לך לראש בציבור וצועק עליך כשאתה רשם מרושע שאתה לא עומד בעד כבוד ישראל? בסדר, נכון. אתה צוחק, אתה לא יודע כמה זה לא נעים שכל הבית מדרש יושב והוא קם על הבימה מתחיל לצעוק. אני חטפתי דברים כאלה. הלכתי שלח ציבור פעם, הוא קם דפק על הבימה באמצע שאני שלח ציבור. תתבייש לך, איך אתה מתפלל? אני יודע שה-FBI שכנע אותך להתפלל ככה, איך אתה הורס את התפילה לכולם? אז כמה שאתה יודע שהבן אדם משוגע, זה עדיין מביך. אבל אתה לומד שאפילו אם משוגע אתה יכול לפתח מערכת יחסים, להסתכל ולראות את האנושיות שבו, ולראות את, את זה שאני קשור אליו. וזה, הוא חלק מעם ישראל, ואכפת לי ממנו. אני התקשרתי לאחל לו שנה טובה למשוגע הזה שצעק עליי. וניהלתי איתו שיחות על, על הרמה שלו, בסדר, דיברנו על ה-FBI וכל הבעיות שיש לנו, בסדר, זה מה שהוא צריך. איך עושים את זה? בן אדם צריך להחליט שכך הוא יסתכל. כי תמיד יש לנו בחירה כשאנחנו מסתכלים על הזולת, במה נתמקד. האם אני אסתכל על הפאות שלו שלא מוצאת חן בעיניי, השר שלו, המגודל, הציפורניים שלו, הרעשים שהוא עושה, יש לי בחירה. זה תלוי באדם אם הוא יסתכל על השני ויאמר, הוא חלק ממני. רב לוי יצחק מברדיצ'ה הגיע למדרגה הזאת כי הוא החליט להגיע למדרגה הזאת. בן אדם יכול להחליט, אני אסתכל בעין טובה, אני אראה בכל יהודי חלק ממני, ואם הוא כך יסתכל, אז עם הזמן הוא כך יתנהג. זה הרגל שאדם יכול להיכנס אליו. וכל החיים בן אדם אמור להתקדם בו. כל פעם בן אדם עובד על זה מחדש. אני לא נכנס לנקודה שאין לנו מושג מה הולך בחיים של הזולת. לזה אני, זה נקודה חיצונית. חוץ מזה שאנחנו נוהגים לשפוט ואנחנו באמת לא מבינים. זה חוץ המייסר. נעזוב את זה. אבל גם אם אני כן קולט את האדם, אבל אם אני מוכן להסתכל ככה, אז כל היחס שלי יהיה אחר. וזה תלוי באדם. זה החלטה של האדם. ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו ואינו טובה על טובת חברו. בן אדם צריך להיות לו עין טובה, וזו נקודה מאוד קשה. זאת אומרת, כמעט תמיד אנחנו רוצים שלשני יהיה טוב, בתנאי שלי טוב יותר. אין לי בעיה שיהיה לו טוב, רק שלי יהיה טוב יותר. אם לא יש אייפון, שלי יהיה את האייפון היותר מתקדם. אם הוא יש לו רכב, שלי יהיה רכב יותר משוכלל. אם הוא מרוויח מיליון, שאני ארוויח 2 מיליון. אין לי בעיה שיהיה לו טוב. כל עוד שלי יותר טוב. לא. עין טובה זה אומר שאני רוצה שיהיה לא טוב. לא קשור אליי. וזה קשה. זה קשה. קשה לאדם להסתכל מעבר לעצמו. אנחנו כל הזמן הכל ביחס אליי. ובן אדם, אם הוא יכול לפתח את האהבה הזו ולראות אותו כהמשך ממני, אז כבר אין תחרות ביני ובינו. וגם זה קיים בזוגיות. מה?
תמיד הכל ביחס אליי.
אבל אז אני יכול להסתכל עליו כביחס אליי, כהמשך שלי. נכון, זה אחד מהנקודות שתמיד מפתיעות אותי בספר הזה, שהוא לא, כאילו הוא לא נותן אימון בנו שנוכל לרצות את טובת חברי אם לא שאני רואה אותו כהמשך ממני. זה בעצם מה שהוא אומר פה.
אני אומר כל החיים, זה כאילו אתה פורא למי שהוליד אותך אבא, כי הוא אבא שלי, כן, אמא, הכל כלפיי. ככה זה הנקודה של נדר
החיים.
טוב, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש, זה המשך ממני, ומטעם זה נצטווינו ואהבת לרעך כמוך, וראוי שירצה בחשרות חברו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו. שתי מדרגות, לא לדבר את הרע על חברי וגם לא לרצות את הרע על חברי. עין טובה, רצון טוב, כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותינו ולא בצערנו. מטעם הקורבה, אף הוא לא ירצה בגנות חברו ולא בצערו ולא בקלקולו ויראה לו ממנו. כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער או באותה טובה. זה המדרגה שבן אדם צריך להיות בה, שכואב לו את הכאב של חברו. וזה מדרגה שבן אדם צריך לשאוף אליה. ידוע הסיפור על רב אריה לוין, כן? מכירים? הגיע עם אשתו לרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. כן, כואבת לנו. זה המדרגה שבן אדם צריך לשאוף אליה. סיפר לי מישהו שהוא הלך לשאול שאלה, אני חושב שזה מי שהיא, זה מלפני 10-15 שנים, שאני חושב שזה מי שהיא שסיפרה, שהיא הלכה לשאול את הרבא, הרבא בבית וגן, איך קוראים לו? הרבא מאמשינוב, כן. והוא כל כך בכה כשהוא שמע את הסיפור שלה, שהרגיש שהוא יותר מצטער את הצער שלה מאשר היא מצטערת. שהכאב שלו, הוא ישב ובכה ובכה ובכה, הרגיש שהוא יותר כואב ממנה. אני חושב שזו הייתה אישה שלא יכלה להביא ילדים לעולם, זכור לנכון, ואז בסוף, אחרי הרבה מאוד שנים, בגיל 44 או משהו, הביא ילד לעולם והוא נפטר אחרי 3 ימים. אני חושב שזה היה הסיפור, משהו כזה. אז הרבי מאמשינוב ישב ובכה, והוא בכה בכזה התרגשות, שהרגיש שהוא יותר כואב את הכאב ממנה. רב אברום אמר שהוא לא מסוגל לקבל קבלת קהל כמו הרבס, כי הוא היה כל כך כואב את הצער שכל יהודי הוא לא היה מסוגל לתפקד. אם הוא היה, אם הוא פעם דיבר מאחד מהרבס, איך אתה עושה את זה? אם הייתי שומע את הצער של יהודי, אני לא הייתי מסוגל לתפקד כל היום. אתה שומע סיפור אחד, שתיים, אתה נותן לוק של זמן לקבלת קהל, איך אתה יכול לתפקד? זה האכפתיות, שהעמידה הזאת, שארית נחלתו, שהאדם אמור לראות את האחר כחלק ממנו, ואז במילה שמח בשמחתו וכואב את כאבו.